אנחנו עדיין בפרק מ' לפי זיכרוני הדל. בעמוד 9כב. בעמודה הימנית. מלמטה יש לספור 7 שורות. עכשיו הוא מוסיף כאן עוד כמה דיוקים בענייני הדיברה הרביעית, שהיא הציווי של השבת, ותוך כדי כך אנחנו גם עסוקים בפסוקים של בריאת העולם, שגם שם מוזכרת השביתה. כי הרי בעשרת הדיברות נאמר, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. וזה מתייחס אם כן לנאמר בפרשת בראשית, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. ולכן אנחנו גם מתעסקים בפסוקים של שם. אז אני קורא כאן, ומה שאמר הכתוב, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו. שום משמע שהיה מלאכה ביום השביעי. אלא יש פה קושי. אם ויחל אלוהים ביום השביעי, סימן שביום השביעי הוא עשה משהו. וסותר את הרעיון של וביום השביעי שבת. יש פה סתירה פנימית. או שהוא עשה או שלא עשה. בבראשית רבה. שאל רבי לרבי ישמעאל ברבי יוסף. אפשר שמעת מאביך, מי זה אביך? אני שוב עוד פעם חוזר. שאל רבי לרבי ישמעאל ברבי יוסף. אמר לו, אפשר שמעת מאביך, אז מי זה אביך? רבי יוסף, יפה. עכשיו, רבי היה לו יחס מיוחד לרבי יוסף, הייתה לו הערצה עצומה. כן? רבי יוסף היה שני דורות, שניים וחצי דורות בערך לפני רבי. יש מקום אחד שבו רבי אומר, ענן עלוביה פלגינן הרבי יוסף. אנו העלובים עוד חולקים על רבי יוסף. כן, לפעמים היה צריך לחלוק על רבי יוסף, אבל הוא היה... הייתה לו יראת כבוד כלפי מישהו חולק עליו. הוא אומר, ענן עלוביה, אנחנו העלובים, חולקים על רבי יוסף. אז לכן כשהוא שואל את רבי ישמעאל ברבי יוסף, רבי ישמעאל ברבי יוסף כנראה הוא זקן יותר מרבי. והוא שואל אותו, האם שמעת משהו, אם כן, מאדם הקדום יותר? כן, האם שמעת, אפשר שמעת מאביך מהו? ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו התמהה. התמהה זאת מילה שפירושה סימן שאלה. כלומר, בימי חז"ל לא היה סימן שאלה. אז כשרצו להגיד שמשהו נאמר בלשון תמיהה, היו כותבים את המילה התמהה. מה?
רש"י הרבה מפרש בתמיהה.
כן, רש"י אומר, בתמיהה. כן, אבל יש בה, בלי רש"י, במדרשים, התמיהה זה סימן שאלה. במיוחד בבראשית רבה. אמר לי, כזה שהוא מכה בקורנס על הסדן, כן, כתוב כאן סדין, אבל כוונה סדן, יגביהו מבעוד יום, והורידו משטח שח. כן, זאת אומרת, אדם מרים את ה... כל הזמן מכה בקורנס, נפח. אז יש שלב שבו יש הרמה האחרונה ומורידו. אז מורידו משטח שח. זאת אומרת שויחל אלוהים ביום השביעי, הכוונה ברגע הראשון של היום השביעי. אז לכן אפשר לומר, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו, כי אפשר לומר שזה שייך ליום השביעי, מצד שני אפשר להגיד שזה לא שייך. בכלל זו שאלה של מה זה מגע, כן? כמו ששני גופים נוגעים זה בזה. אז איפה נגמר האחד, איפה מתחיל השני? הדבר הזה קשה להגדרה, נכון? כל דבר שהוא גבולי הוא בעייתי בהגדרתו.
אי אפשר להניח
מצב
שאין נגיעה, כי
אחרת
יש
שריק. גם אם יש שריק, וזה אפשרי שיש שריק. אבל איפה נגמר הריק ואיפה מתחיל המלא? אותו דבר. כלומר, אתה יכול למלא בריק. לכן אמר רבי שמעון בר יוחאי, בשר ודם שאינו יודע, לא עיטב ולא רגעיו ולא שעותיו, הוא מוסיף מחול על הקודש. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע איתיו שעותיו ורגעיו, נכנס בו כחוט השערה. שהדבר הזה הוא מחלוקת בהלכה. בסוגיה הראשונה, באחת הסוגיות הראשונות של מסכת ברכות, מה האורך של בין השמשות? כן, בין השמשות זה זמן שספק אם שייך ליום הקודם או אם שייך ליום שאחר כך. זה מחלוקת. והגמרא דנה שם, הביאה כמה דעות מה האורך של בין השמשות. דעת רבי יוסי בגמרא היא שבין השמשות כחוט השערה. כן. נכון, זה לא בזמן.
אין
שום. אתה צודק. אבל כל הרבדים האלה, המצבים השונים האלה, של ראשון, שני, שלישי, שישי, שבת, שביעי, הם משתקפים אצלנו בזמן. יש להם השתקפות אחר כך. אז מה, על פי ההשתקפות אתה יכול לדון על השורש. כלומר, זה שפת הענפים. אתה מדבר בענף כאילו שאתה מדבר בשורש. וזה מלמד אותך אינטואיטיבית משהו על השורש. לכן הוא אומר כאן, רבי שמעון בר יוחאי אומר כדעת רבי יוסי בגמרא, שבין השמשות זה כחוט השערה. כלומר, יש איזה רגע כחוט השערה, שבו מפסיק להיות יום השישי, ומתחיל יום השביעי. גניבה ורבנן. יש מחלוקת בין גניבה, אחד החכמים, לבין רבנן. גניבה אומר, משל למלך שעשה לו חופה, וציירה וחיירה. מה הייתה החופה חסרה? קלה שתיכנס לחופה. כך, מה היה העולם חסר? שבת. ורבנן אמרה, משל למלך שעשה לו טבעת, מה היה הטבעת חסר? חותם. כך, מה היה העולם חסר? שבת. עד כאן. טוב, זה דברי המדרש, כן, משאלת רבי לרבי ישמעאל ברבי יוסי, ודרך דברי רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי, וגניבה ורבנן. גניבה ורבנן. אז מה הכוונה של כל הדברים האלה? האם יש עשייה ביום השביעי או לא? אולי נסביר את זה ככה. דיברנו על זה קצת פעם שעברה. שהיום השביעי הוא המצב שבו יש טבע. כן? שבו הדברים קבועים. לפני יום השביעי, הכל אפשרי. יכול להיות שהתפוחים ייפלו, יכול להיות שהתפוחים יעלו. יכול להיות שהתפוחים בכלל יחלקו לשניים. חלק יעלה וחלק ירד. זה שעולה או זה שיורד? לא לגמרי ברור. כן, על כל פנים, ברגע שנכנס יום השביעי, המצב של העולם כפי שהוא היה בכניסת היום השביעי, נקבע בתור הטבע. כן. כן, לכאורה גם גניבה וגם רבנן אומרים אותו הדבר. לשם זה, כדי לפתור שאלות כאלה, הקדוש ברוך הוא ברא את המהר"ל מפראג, וזה אנחנו נראה בפנים. בסדר? כן, בבקשה.
בעצם יום ששת הימים זה כמו להקליד משהו, ונקודה מסוימת, ויום השביעי זה כמו אנטר.
זה משל יפה. הוא אומר, ששת הימים זה כמו להקליד, ויום השביעי זה כמו אנטר. אפשר. רק שהמשל הזה אי אפשר היה שיאמר בימי חז"ל, כי בימי רבותינו עוד לא היו המחשבים. בסדר? וכמו שאתה שואל ילד בכיתה א', איך כותבים אבא? אז הוא אומר, א', ב', א', אנטר. טוב, אז בואו נראה עכשיו את דבריו העמוקים של רבנו המהר"ל, שיסביר את דברי המדרש. החכמים האלו ביארו מה שכתב היכל אלוהים ביום השביעי לדעת רבי יוסי, לא היה בשבת הוויה שיש בה תנועה, לטעם אשר אמרנו כי ההוויה שיש בה תנועה היא לגשם, אבל קבלת הצורה שהיא הוויה בלי תנועה, כי בקבלת הצורה התנועה כהוויה פתאומית, בין בזה הוויה, שכל הוויה בזמן, הוויה הכוונה, המילה הוויה אצל המהר"ל פה, הכוונה התהוות, כן, תהליך, דבר שמתרחש בתהליך, כן, שכל הוויה בזמן, ולכך, אף שקלה מלאכתו ביום השביעי, אין זה מלאכה כלל, רק שתלה הצורה במקבל, ודבר זה ידוע. כלומר, זאת פעולה, אבל לא מלאכה. זאת פעולה במובן הזה שיש קביעות, אבל אין פה כל חידוש. כיוון שאין חידוש, אין התהוות, על זה לא שייך להגיד מלאכה. ולכך מדמה למי שמכה בקורנס, קורנס זה סדן, לא, קורנס אחד זה הפטיש, שמקביע אותו מבעוד יום, ורצה לומר כי התנועה של ההוויה שהוא הכנה לקבל הצורה היה מבעוד יום, ולא היה תנועה בשבת. וירידת הקורנס משתחשך, ורצה לומר כי קבלת הצורה שהוא השלמת הוויה היה משתחשך, ודבר זה לא נקרא מלאכה, כי אין כאן מלאכה שיש בו תנועה, ועד רבה דבר זה קניין השלמות ומנוחה, כי הנחת הקורנס זאת לא תנועה, עכשיו הקורנס במנוחה. וזהו ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, כי קבלת הצורה היא בשבת, וזהו הורדת הקורנס, נקרא שאין צריך לירידת הקורנס פועל, אבל הוא יורד מעצמו. הרי כדי להרים קורנס אני צריך לעשות מאמץ, כדי להוריד קורנס לא צריך שום מאמץ. מה כמו חץ? אני עושה, כן, מאמץ כדי למתוח את הקשת, אחר כך החץ יורד, יוצא מעצמו. וכך, קבלת הצורה, אין צריך לזה הוויה זמנית, ולא נקרא זה מלאכה, כי המלאכה היא תנועה, והתנועה היא לגשם, והשלמת העולם בכללו, שהיה קונה צורתו, אינו בזמן כלל. ועל זה נאמר, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, והבן הדברים האלו, כי הם עמוקים מאוד. וכן הוא דעת רבי ישמעאל ברבי יוסף. והרע הבא, מי זה הרע הבא? רבינו אברהם אבן עזרא, היה מטמיע על קושי הזאת, שאמר כי כילוי המעשה אינו מעשה, וכילו אמר ביום השביעי לא עשה מעשה. כן, בכלל, כלומר, רבי אברהם בן עזרא אומר, אין בכלל שאלה פה. מה זה ויחל אלוהים ביום השביעי? הכוונה הפסיק. כן, לא שהוא עשה מעשה, אלא הפסיק לעשות. ולכן רבי אברהם בן עזרא אומר שהוא לא מבין בכלל את הקושיה של המדרש. המהר"ל מאוד אוהב את זה, נכון? כשאבן עזרא מקשה על חז"ל, ממש מוצא חן בעיניו. לכן הוא אומר, ודבר זה, הווי. כי על בלתי עשיית מעשה לא ייתכן לומר ויחל אלוהים לשון פועל, כי הכילוי אינה מפעולת פועל. בקיצור, לא אוהב את אבן עזרא. טוב, ורשב"י פירש, הוא לא אוהב את אבן עזרא, מה אפשר לעשות? הווי, שטויות, הווי, שטויות. מה?
מה ההמשך זה, לא יודע המשך, אחרי הווי.
מה? הוא אומר, דבר זה הווי, כי על בלתי עשיית מעשה לא ייתכן לומר ויחל אלוהים לשון פועל. מה? ויחל זאת פעולה? זה לא משנה, זה פעולה. אתה לא יכול להגיע על פעולה שזה עשיית פעולה. זה כמו שתגיד, שחור הכוונה לבן. זה לא עובד ככה, כן? כלומר, יש לך קושיה, כדי לפתור אותה אתה אומר אין קושיה. זה לא תשובה. כן? לפעמים הקושיה היא באמת קושיה. לפעמים הקושיה היא לא קושיה, אז באמת זה צודק. אבל אומר כאן המהר"ל, באמת זאת קושיה. פתרת את זה בקלות. ורשב"י, בכלל צריך להבין, בין החכמים יש כיווני חשיבה שלא נפגשים זה עם זה. כלומר, הזרימה הפרשנית, אפשר לומר, של אבן עזרא, איננה יכולה להתפגש עם הזרימה הפרשנית של המהר"ל. זה לא יכול להיות. אף פעם לא הייתי אומר. לפעמים כן, אבל אומר, יש תפקידים רוחניים שונים. יש אדם שיש לו שליחות אלוהית להגיד דברים בכיוון מסוים, וזה טוב שלא מבינים אותו. לא בגלל שהוא לא צודק, אלא בגלל שהוא מביע ממד מסוים של העולם הרוחני, והממד הזה צריך לבוא לידי ביטוי. מובן? ברור מה שאני אומר?
כן, אבל מה מהותי בהבדל בין?
ההבדל המהותי בין אבן עזרא לבין המהר"ל. טוב, המהר"ל הוא, כלומר, הנאמן של התורה שבעל פה. כן? כלומר, ספר היסוד של משנתו של המהר"ל, זה ספר שלא לומדים כל כך, זה באר הגולה. בבאר הגולה המהר"ל מסביר את דרכי החשיבה של חז"ל. הם חושבים ככה, הם חושבים ככה, כלומר, צריך להבין באיזה שפה הם מדברים. כלומר, הוא רוצה להשיב את הכבוד האבוד של האגדה. האבן עזרא, הוא רוצה לנער את האדם מן האבק של החשיבה השבלונית. אז הוא בא עם טונות של רציונליות. בסדר, אז צריך גם זה וגם זה. לכן זה טוב שהמהר"ל לא יבין את האבן עזרא, וזה טוב שהאבן עזרא לא יבין את המהר"ל. אנחנו זקוקים גם לזרימה הזאת, גם לזרימה הזאת. כן, בבקשה. איך המהר"ל דוחה? הוא אומר פשוט, ויחל, זה פעולה. לא, ההמשך של המשפט כאן לא ברור. כי הכילוי אינה מפעולת פועל. אולי זה לשון תמיעה. כן? כי הכילוי אינה מפעולת פועל, או שצריך להגיד, כי הכילוי הוא מפעולת פועל. יש איזה בעיה פה דקדוקית. אבל לא משנה, הכוונה של המהר"ל כאן ברורה. כן.
זה לא פספוס שלא מבינים את המהר"ל?
זה לא פספוס...
חלק מהאנשים לא יבינו אותו.
האם זה לא פספוס שלא מבינים את המהר"ל או את האבן עזרא? כן? תמיד זה פספוס, זה נקרא משהו. היה אחד מראשי הישיבות בליטא, בתחילת המאה ה-20 קראו לו רב אלחנן וסרמן, שנהרג בשואה. כן, בשואה, והוא גם היה לצערנו נגד הציונות בצורה חריפה, אז חבל. אבל כל פנים, רב אלחנן וסרמן אמר פעם דבר מעניין. הוא אמר כשבחור ישיבה מצליח לתרץ את הקושיה של התוספות על רש"י. הנה, התוספות יקשו על רש"י. בא בחור ישיבה, הוא מצליח לתרץ את הקושיה של התוספות על רש"י. אומר, אל ישמח התלמיד שהתחדשה לו הבנה ברש"י, אלא יצטער שעבדה לו הבנה בתוספות. טוב, זה פינג פונג בלתי אפשרי. ראה, סליחה. למה בריק ולרוקן... סליחה, למלא בריק ולרוקן זה לא בדיוק אותו הדבר. זה נכון. האם המפגש בין יום השבת לקודמו הוא מעין חלחול או מזיגה של השבת אל השישי, כמעה כמעה, ואז בנקודה מסוימת בא האנטר, ובנקודה זו מתחיל הזמן? בסדר, כל הניסוחים האלה הם אפשריים, כיוון שאנחנו מדברים על דברים שאנחנו לא חווים אותם, אז אין לנו דרך להכריע דווקא בעד המשל הזה או המשל הזה. באופן כללי, כן, כל מה שנאמר כאן, בסדר. כן, בבקשה. כן.
מה שנראה פה, שהפירוש שזה או אחר מובן, אני עושה תום, אין זה מכיוון שכך גזר החוכמה העליונה, שבשלב מסוים, גם השלב האלה, זה יהיה סתום, זה מה שצריך לראות, שלא יבין אותו בשלב א', או רק יחידי זו יבין אותו, ובשלב יותר מוכר,
כן, אני מקבל את דבריך. אתה אומר ככה, זה שיש אי הבנה, אתה אומר זו גזירה של החוכמה העליונה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שבשלב מסוים לא יבינו אחד את השני, כי כך צריך להיות, בשלב מאוחר אחר כן יבינו אחד את השני. כן, אפשר לומר, זה אני מקבל את זה, בדיוק הרעיון של דיאלקטיקה. נו, אולי נביא משל דוגמה שדיברתי עליה כבר פעם, לגבי כל המחלוקות בין המהר"ל לבין הרמב״ם. יש כמה מקומות ששמה זה ממש הולך תותחים כבדים, כן? בין המהר"ל לבין הרמב״ם, רואים שמה זה כאילו הוא מחסל אותו טוטל. הוא אומר, הרמב״ם לא הבין כלום וכו' וכו', צריך להבין את זה אחרת. טוב, בסדר, אז אתה קורא את דברי הרמב״ם, אחר כך אתה קורא את דברי המהר"ל, ואתה משתכנע שהמהר"ל אמר את האמת. אחר כך, אחרי שהפנמת את דברי המהר"ל, אתה קורא שוב את דברי הרמב״ם, ואתה שואל את עצמך, רגע, האם אי אפשר היה לומר שמה שהמהר"ל אמר, זה בעצם גם הרמב״ם אומר, אבל בסגנון אחר? ואז אתה רואה שבאמת זה נכון. אז אתה שואל את עצמך, אז למה המהר"ל לא הבין מה שאני מבין? כי המהר"ל היה לפני 400 שנה, והוא היה 400 שנה אחרי הרמב״ם. אז כל 400 שנה יש תפקיד חדש. התפקיד של הרמב״ם זה לומר את דבריו, התפקיד של המהר"ל זה לתקוף את הרמב״ם, והתפקיד שלנו זה לראות שבעצם הם אמרו אותו הדבר. כן, כל אחד בתפקיד שלו, מקבל. יש דיאלקטיקה קוראים לזה. כן, בבקשה.
אפשר להבין דוגמה אחרת, כמו השולחן ערוך והמאירי. בכוונה כאילו
העלים
לו את
הנעירי. שמה? אז מה אתה רוצה לומר בזה?
שלא יראה, כאילו מכוון מראש.
אתה אומר שהיה מכוון מראש שהמרן לא יראה את המאירי. תסביר לי למה זה כל כך טוב שמרן לא יכיר את המאירי.
פתח דברים אחרים כנראה.
נאמר ככה, יש גם בזה משהו. הייתה תקופה החידושים של המאירי על הש"ס לא היו ידועים בכלל. או ששמעו על זה פה ושם. כלומר, היה קצת שרידי המאירי שהתהלכו, אבל כתב היד היה בספרייה של הוותיקן. כן? כתב יד פרמה שבספרייה של הוותיקן, ורק במאה ה-20 גילו את המאירי. הסיבה להיעלמותו של המאירי זה לא דבר מקרי. זה בכלל כל האסכולה הפרובנציאלית שבאה אחרי הרשב"א בפרובנס, בעצם אפשר לומר באיזשהו מקום נדחתה. נדחתה על ידי גדולי ישראל בגלל שהם לא הסכימו עם מלך הרוח שהלך שם. שהלך רוח פילוסופי מדעי, הם לא אהבו את זה. עכשיו, האם זה אומר שחכמי פרובנס לא צדקו? לא, הם צדקו, רק שבזמנו לא היו כלים מנטליים להכיל את החוכמה שלהם. עכשיו במאה ה-20 והמאה ה-21, הכלים כבר נבנו, אז אנחנו עד רבה מתעשרים מהאמירות שלהם. בסדר? יש גם דברים כאלה. כן, בבקשה.
בעצם התירוץ של המהר"ל, שהקורנס
ירד לבד. אז מה זה הקורנס ירד לבד? זה משל. משל למה? קבלת הצורה. כלומר, הכל היה כמין חומר, ויום השביעי זה קבלת הצורה. זאת לא מלאכה, זה דבר הנעשה מעצמו. לכן אתה לא יכול לומר שהקדוש ברוך הוא עושה. עכשיו, זה אומר דבר חריף מאוד. זה אומר שכביכול יש שותפות של הבריאה בהתהוותה או בהיקבעותה. משהו, או ש... כן, אפשר לומר, משהו כזה. זה מה שכתוב, ויחולו השמיים. מה זה ויחולו השמיים והארץ? בתרגם אונקלוס, וישתכלילו שמיה והרעה. זה כאילו שהשמיים והארץ היה להם מעצמם איזה מין שותפות בהתהוות שלהם. האמתי זה מפורש גם בהמשך הפסוקים. אלה תולדות השמיים והארץ, בהי ברעם. מה זה בהי ברעם? נבראים על ידי עצמם, כיוון. זה דבר שקצת תמוע לנו, כי אנחנו לא במדרגה הזאת לראות שיש רצוניות בתוך ההוויה. כשאנחנו רואים אבנים, אנחנו לא רואים שלאבנים יש רוח, אישיות. כן? אנחנו לא רואים בכללות ההוויה אישיות, אבל בראשית ההוויה עדיין היה. אתה צודק, מה שכתוב שקדוש ברוך הוא לא עשה זה בסדר, אבל מה כתוב שהוא עשה? כלומר, זה המהר"ל מקשה. למה אתה אומר שקדוש ברוך הוא עשה? הרי כתוב ויחל. הבעיה הלשונית לא נפתרה. כן? זה מה שמקשה המהר"ל. מבחינה לשונית לא פתרת את הבעיה. לכן אומר המהר"ל, אתה מוכרח לומר שיש כן התערבות על ידי מתן הצורה. אבל זאת פעולה נעשית מעצמה, ולכן זה לא נקרא פעולה. זאת אומרת, זו פעולה שהיא לא פעולה. כן. מה?
אנחנו לא רואים שיש, מה המילה שאמר? רצון או מגמה?
כן, רצוניות.
בידיעה,
הרי כולנו אומרים להגיע לתכנית שכולם נראה, אבל גם יש שמורה שמורד, אבל זכינו, ואנחנו, כלומר, אלה שגם בגלל התורה, כבר עכשיו זאת אומרת.
לא,
לא, לא, אני לא מקבל מה שאתה אומר. אנחנו לא רואים רצוניות בתוך הבריאה, כי אין. כן, האבנים הם לא בעלי רצון.
מה?
מה? כן, נכון. לא, אין רצון באבנים. האבנים טיפשות.
האבנים...
אתה רוצה לדבר אל הקיר? אתה מדבר אל הקיר אם ככה. מה? אני אומר, אבל התפיסה האנימיסטית שאומרת שיש רוח חיים בכל דבר וזה, זה נפש, לא משנה, כן? למשל באפריקה יש לך שבטים שמקיימים דיאלוג עם ענפי העצים ועם הצמחים ועם כל מיני דברים כאלה. כלומר זה אנימיזם. לא מצאנו דבר כזה ביהדות, שתהיה אישיות בדומם. אלא מה? אנחנו רואים שהייתה אישיות בדומם, אבל הדבר הזה נעלם. מובן?
קודם כל, דבר רב, דבר ראשון...
זה מת.
בכל הדומם יש אישיות, יש אישיות נפש אחת, הטבע יש נפש אחת, זה דבר אחד.
מה אתה מצטט? לא הבנתי.
דבר רב...
שמה אני אמרתי? מה אתה אומר שאני אמרתי אותנו?
בכל הטבע יש נפש אחת.
אה, לטבע בכללו. כלומר, יש מה שקרה נפש העולם, זה אני מסכים. אבל נפש העולם, זה עוד לא אומר שיש לך במציאות אישיות. כלומר, כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק?
כשאני מדבר על היד שלי, אתה מדבר בעצם על
כללות
היישוב שלי.
נכון.
הוא רוצה שהיד שלי תבוא ותעשה לו מסאז, או תן לו מדיקה, או תן לו כסף. אז אני מדבר על כללות הישות, כדי שכללות
הישות
תיתן את
הכוח
ליד,
בסדר, זה אני מקבל, אבל זה לא מה שאני אמרתי. טוב.
אבל בעצם, מידוע וברור לכולם, אפילו המדע כבר מדבר על זה, שיש כוח לדיבור, ואיפה כך שיש כוח לדיבור לצמחים, ולדומה, ויש השפעה, כמו הספר המפורסם של מוטו מסאו, Messages from the Water, מסרים מן המים, ספר שמראה את הכוח של הדיבור, איך שהוא משפיע על ההוויה, ובדוגמאות שבניסויים שהוא עושה שם...
יש לך את הסדר הזה?
בכל זאת, אין לי. אבל בכל מקרה, הוא מראה איך יש כוח לדיבור שלנו מדבר. חוץ מזה ראיתי גם כמה הצעות, זה כמה שמראים שיש כוח לדיבור, שממש כשאדם מדבר, הוא משפיע על ההוויה, לדוגמה עם כוס מים, עם ניסוי שעשו עם כוס מים, עם קבוצת סטודנטים שדיברו רק דיבורים רעים כאילו, דברים שליליים, כמו אני אוהב אותך, אני שונא אותך, כולה, הקפיאו את המים ובדקו את זה
אחרי זה, ואחרי זה... אני עוד מבקש לבדוק את כל הנתונים האלה, הרצאות וכו', זה לך תדע. לא כך מאמין בכל הדברים האלה. טוב, אנחנו נבדוק את זה. טוב, אז יש פה שתי שאלות. רגע, האינטרנט קודם לכל. מה זה דיאלקטיקה? דיאלקטיקה זה מהלך דו-צדדי. זאת אומרת, זה נגיד בפילוסופיה של הגל קוראים לזה שכל דבר הוא תזה, שמזמין לעומתו אנטיתזה, ואחר כך התזה והאנטיתזה מתמזגים לסינתזה. התהליך הזה נקרא דיאלקטיקה. במחילה מהרב, נראה לי שהמהר"ל רק מצטט את הראב"א ולא חולק עליו. כי כל מה שכתוב במהר"ל, כתוב בפירוש הראב"א בפסוק. לא. הצעה שייתכן ואין בה שום שחר. ויחל בגימטריה 66. לאחר ששת ימי הבריאה, בנקודות 1, 6, לא עושה, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, זה בין השמשות שבין יום השישי לליל שבת, ובנקודה 6.6, נכנס הקדוש ברוך הוא לשביטה. האם אפשרי? אני לא יכול להגיד אפשרי או לא אפשרי, זה דבר שלא הבנתי, אבל מן הסתם שלך יש הבנה בדברים העמוקים האלה. טוב, הלאה. מתי זה הפסיק העניין הזה שיש נפש בדומם? זו שאלה גדולה, לא כך ברור, אבל עכשיו אנחנו יודעים שאין נפש. נגיד ככה, כתוב, ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. אז מה זה האדמה פצתה את פיה? היא רצונית, לא רצונית? זו שאלה. אז יכול להיות שעדיין בשלב של קין והבל יש עדיין איזושהי רצוניות. חז"ל מוסרים לנו שהאדמה חטאה, הארץ חטאה, כן? שנאמר לה עץ פרי והיא עשתה עץ עושה פרי. נאמר לה לעשות עץ פרי והיא עשתה עץ עושה פרי. וגם יש חטא הירח, כלומר מדובר על חטא קוסמולוגי כזה. כן? שירת העשבים של רב נחמן. תראה, יש תוספות במסכת עבודה זרה, שדן בסיפור המפורשם של רבי אלעזר בן דורדיה, מכיר? רבי אלעזר בן דורדיה שרצה לעשות תשובה, היה לו איזה בעיה, הוא כל זונה שבעולם הוא בא עליה, בקיצור, סיפור מאוד מזעזע. בסוף הוא אמר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים. למי הוא פנה? זה שאדם פונה אל ההרים והגבעות, בסדר. אבל זה שהם עונים לו, כתוב בגמרא שהם ענו לו. מי ענה לו? כן, מה, הטבע מדבר? כן? אז התוספות שם מביא שתי אפשרויות. או שהוא היה מדמיין שככה זה. כלומר, הוא היה בתוך ליבו ממציא את התשובה של ההרים והגבעות. או שפנה אל שר שלהם, כלומר, הכוח הרוחני שמחיה את ההרים והגבעות, ואיתו קיים דיאלוג. כן? התוספות לא עונים שייתכן שההרים והגבעות דיברו איתו. לפחות הם לא קראו את הספרים על ה-water, משהו כזה. כן. רק שנייה, יש פה לפניך, הלו. אין מה לעשות.
אני כהן בנחה, יש לי קטן, אני תראה שם.
מה אתה כהן ו?
כהן בנחה, יש לי תעודה, תראה
שם. נו, אז מה? אבל יש לך תעודת אינטרנט.
אני...
טוב. הרב אמר, הרב אמר שאין דיבור לצומח. אם כן, מהי שיחת האילנות שהיה בקי בה המלך שלמה והאריזל? אז מה זה שיחת האילנות? הכוונה, שתי אפשרויות. או מה שזה אומר לנו. כן, זה כמו שכתוב, השמיים מספירים כבוד אל. מסביר רבינו סעדיה גאון, אדם מסתכל בשמיים ומזה רואה את כבוד אל. או אפשרות שנייה, שהאריזל והמלך שלמה היו מדברים עם השר של האילנות. ואז הם היו מקיימים דיאלוג עם הכוח הרוחני הזה. אבל לא עם האילנות עצמם. עדיין לא הבנתי למה חייבים להסביר את השתתפות הבריאה בבריאתה. ככה זה כתוב, אנחנו רוצים להבין מה שכתוב. ואנחנו רואים איזושהי שותפות של הנברא בהתהוותו. הדבר הזה הוא מלא משמעות. כי זה אומר שמה זה לברו? אולי אני אסביר כאן לעומק. לברו פירושו להעניק מציאות לזולתו. ואם הקדוש ברוך הוא באמת מעוניין להעניק מציאות לזולתו, חייב להיות שהזולת הזה יהיה בעל יוזמה משלו. לכן אפילו בשמיים והארץ, עוד לפני האדם, חייבת להיות איזושהי שותפות של הבריאה. כדי לבסס את האוטונומיה שלה. כן. אשרה, אתה כהן? אין לך תעודה? מה? לא הבנת מה אני אמרתי? הוא שואל, חיים ידידיה, עדיין לא הבנתי למה חייבים להסביר את השתתפות הבריאה בבריאתה. אז אני אמרתי שני דברים. א', כי זה כתוב. ב', המשמעות של הדבר הזה הוא שהקדוש ברוך הוא, כשהוא בורא, הוא עושה את זה ברצינות. כלומר, הוא מעניק עצמאות, איזו אוטונומיה לנברא. תוך כדי, זה הכוונה, וייחל אלוהים, וייחולו השמים בארץ, שהם היו שותפים בעיברותם.
מה קדם להם? הקדוש ברוך הוא קודם כל ברק השמיים, ואז נתן להם תוחלת?
אני לא יודע איך לקרוא לזה. כן, בבקשה.
יש הרבה מה לדבר על כל המקומות שהרב מסתפק בהם, אבל בואי נקרא מקור אחד שבסולוטי שהרב מסכים אותו, הוא מושב יוצאים וישב. עמדתי לה, הרב זה מקור מסביר. שימו לב שכתוב, מושב עצים לשב, לא כתוב אם עצים לשב. משמע שגם אם העצים ישבו פה, הם קמו, הם כבר הלכו, הם לא פה, במושב שהם ישבו, שם לא שב. למה? מה זה אומר? כי הדיבורים שהם דיברו, הדיבורים השליליים או הדיבורים של הליצנות,
אני מסכים איתך 100%, זאת אומרת, זה פירוש יפה מאוד, בשם מי שמעת את זה הרב? הרב זמיר כהן, אז אני אחזור על הפירוש כי הוא ממש מצא חן בעיניי. מה זה מושב לצים לא ישב? לא כתוב ואם לצים לא ישב, אלא במושב לצים לא ישב. הכוונה מקום שבו ישבו הלצים ואמרו שטויות או דברים רעים, והם קמו ועזבו את המקום, אז זה משפיע על המושב. ולכן יש את אדם שיושב במושב לצים וזה גם כן עושה לו רע על הנפש, כן? זה כמו שהבעל שם טוב לא רצה לישון על מיטה, כי הוא יודע שעל אותה מיטה עברו עבירה, כן? וכדומה. אז יש דברים כאלה. אבל זה לא אומר שהמושב עצמו הוא בעל אישיות, אלא שהמושב ספוג מהאישיות של המדברים בו. כן? אפשר
להגיד
איפה
הוא.
נכון, נמצא,
אבל מה?
הוא ספוג מהאישיות, ולכן הוא מקרין.
הוא מקרין, נכון, נתן.
אין לו אישיות אוטונומית, הוא מקרין.
אני מסכים איתך ב100%. כן, בבקשה.
אני חושב על הכיסא שלך, מה אני ארגיש?
אם תשב על הכיסא שלי, מה תרגיש? אני לא יודע, יש כל כך הרבה אנשים שישבו על הכיסא הזה, אבל יש זכות עצומה, על הכיסא הזה ישב הרב דב ביגון.
כיסא באשדוד, האישה יושבת נפקדת בזרע של
קיימא. נו.
אז לא, אני יודע מה התשובה שלך, בסדר?
אולי תפגיע.
אבל לפי זה כאילו הפוך. אם הם מושב לצים, אם לא יישב, כן? אז בוא נגיד על זה, זה כן יועיל לפי זה.
טוב, נו, הלאה.
קודם כל, זה ידוע בפיזיקה שאתה מסתכל על משהו, אז ברמה הקטנה ביותר אתה משנה אותו. אבל חוץ מזה, השתתפות הבריאה
בהתהוותה, כן?
זה משתלב יפה מאוד עם האבולוציה שהרב קוק גם החזיק ממנו.
כן, תסביר לי, איך זה משתלב עם האבולוציה?
בגלל שחלק מהקטע של האבולוציה זה שהבריאה משתנה מעצמה.
כמו שיש תהליכים אקראיים שם. כן, כן, אני מקבל. כן, יפה. טוב, ובכן, אני מציע שאנחנו נתקדם בטקסט. מה דעתכם? וואלה. טוב, אז איפה היינו כאן? בעמוד קכ"ב, בעמודה השמאלית.
לא, סיימנו.
קכ"ג כבר? ורשב"י פירש, כי מה שאמר ויחל אלוהים מלאכתו ביום השביעי, היינו בתחילת יום השביעי. כי הבית אינה משמשת תוך יום השביעי, רק הוא כמו והנוגע בבשר. כן? כלומר, הבית זה לאו דווקא בתוך, הבית זה יכול להיות גם מגע מבחוץ. שאין פירושו בתוכו, מה? הבית של ויחל אלוהים ביום השביעי, הרי הקושיה הייתה, ביום השביעי, שבתוך היום השביעי עצמו נעשתה מלאכה. אז התשובה הייתה של רבי יוסי, שהכוונה שנעשה מתן צורה. מתן הצורה איננה פעולה. איננה פעולה. הרשב"י אומר, לא, זה כמו מגע. כן, מה אתה אומר?
סליחה, כשאנחנו ממשיכים קדימה, יש נקודה מאוד חשובה שדיברנו על רצון ושכל המגמה ופשטות אפילו כולנו כבר רואים את זה. דוגמה, בדומה דווקא, אם אדם בא לעבוד על המחשב או מטפל בפלאפון או משהו מסוים, אז פעולה, ופתאום זה נתקע לו, פתאום זה היה שמין סתם, מה שקורה, זה הכל מיטוי ואנחנו בכוונה עושה את זה, שם עושה את זה כדי, כל מיני סיבות עושה את זה, וזה בדומם, וכל זה כדי עולה שאדם עבוד על הכעס, או כל מיני סיבות שהשם רוצה. אז דרך הדומם, השם פועל במה הוא פועל ברצון, שיש לו רצון אחד, הוא פועל בה, כל זה כדי לזכף את האדם.
אם אדם תוקע מסמר עם פטיש, זה אומר שהפטיש יש לו רצון לתקוע את המסמר?
לא.
לא, מה פתאום, נו.
הרב הסביר את זה פעם, שדיברנו על המסעד, מה זאת אומרת, הדומה יש לשולחן שאתה רוצה לשולחן. דיברתי עם הרב המסעד והסביר את זה, שמה הכוונה אתה מקבל את הדומה? לשולחן יש שרצון לשולחן, לספר שרצון את הספר, וככה הם משם שמשולחן משמש אותי, לראות את השם, הספר, הכיסא, כל דבר ככה משמש אותי, אז הוא משמש... הוא עושה, נכון.
יש
גם משמעות לשולחן, נכון, והוא פסיבי, כמו שאמר, ואין לו את ההחלטה שאתה ואני קם ועולה או משהו.
טוב, הבהרת יפה את עמדתך, אנחנו צריכים לעבור למאזין הבא, אנחנו נמשיך, תודה רבה, היה נעים לדבר איתך. הלאה. כי הבית אינה משמשת תוך יום השביעי, רק הוא כמו והנוגע בבשר, שאין פירושו בתוכו. אל תיפגע, אבי שהיה לו.
לא, בסדר.
תכיר את הסגנון שלי, נו, באמת. הובא ללמדך. בסדר, הובא ללמדך שהייתה המלאכה עד התחלת יום השביעי, שאילו כתיב, ויחל אלוהים מלאכתו ביום השישי, הייתי אומר שקלה מלאכתו קודם גמר השישי, ולא ייתכן זה, רק היה המלאכה כל יום השישי, והזמן הוא מדובק. ורגע שהוא סוף יום השישי, הוא התחלת יום השביעי, כי אין הזמן מחובר מעיתות, רק הזמן הוא מדובק. טוב, זה מחלוקת עתיקה, אצל הפילוסופים עצמם, איך הזמן בנוי? האם הזמן עשוי מחלקיקי זמן, או שהזמן הוא רצף? זה מה?
זה ממד.
לא, כלומר, יש אומרים, למשל הדמוקרטים, והמותקלמין, וכל מיני כאלה, אמרו שהזמן עשוי מאטומים של זמן. כמו שיש אטומים של חומר, יש לך חלקיקי זמן. ויש מי שאומר, לא, הזמן הוא רצוף. זה ויכוחים שלמים, כל הפרדוקסים של זנון, זה בנוי על זה וכו'. ולפיכך, מה? אז כן, המהר"ל הולך לפי השיטה שהזמן אינו מחובר מעיתות, רק הזמן הוא מדובק. בסדר, זה מחלוקת פיזיקלית. כן, זה רצוף. כיוון שהוא רצוף, אז אתה לא יכול להגיד על רגע מסוים, כלומר, אז בהכרח יש איזה רגע ששייך גם לפה וגם לשם. כן? ולפיכך שייך לומר, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו, אחר שאי אפשר לך לומר שהזמן הוא מחולק, רק הזמן הוא אחד. וסוף הזמן של יום השישי הוא התחלת יום השביעי, וגם זה דבר עמוק מאוד מאוד. יש פה שאלה. הארץ חטאה, משום שהקדוש ברוך הוא נתן לה בחירה חופשית, לא? אבל זו לא בחירה חופשית לגמרי, שכן כפופה לשליטת השם. האם יש אישיות לכל דומם, והאם אישיות זה אומר בהכרח שיש לדוממים נפש? טוב, אבישי, שלחת לו אס-אמס שישאל את השאלה הזאת? טוב, הוא באינטרנט, אז אני מתייחס. טוב, בקיצור, הארץ חטאה משום שהקדוש ברוך הוא נתנה בחירה חופשית, זה נכון, והבחירה החופשית הזאת נתלה בבוא הזמן. כלומר, התורה מוסרת לנו שברובד עמוק מאוד יש בחירה חופשית לכל ההוויה, אבל הבחירה הזאת רדומה, אינה באה לידי ביטוי, אלא רק באדם בלבד. יש, נגיד את זה בשפה של הגמרא, לגבי הגודל של אדם הראשון. מה היה הגודל של אדם הראשון? אז כתוב שהוא היה גדול מאוד, הוא היה גבוה משמיים עד הארץ, והוא היה רואה את כל הדורות. אז זאת אומרת שהוא היה בכל המקומות ובכל הזמנים. אז איך הוא היה? הוא היה כל ההוויה כולה, הוא היה כל הקוסמוס. כלומר, אדם הראשון בעצם זה כל העולם. אחר כך כתוב, כיוון שחטא, נתקטן, שנאמר, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. נעשה קטן. מה זה אומר? זה אומר שהאנושיות, כלומר, הייתי אומר, הבחיריות שהייתה בכללות ההוויה, הלכה והתמקדה, התנקזה באדם בלבד. כלומר, האדם הוא השריד של הבחירה החופשית של כללות ההוויה. בסדר? מה? מה אתה אומר עם חיות? איזה חיות, השריד יותר בולט, אבל עדיין זה אינסטינקטיבי. אין אוטונומיה אמיתית אצל החיה. כן? למרות שבכל זאת, מין התנוצצויות של בחירה יש שם.
אז זו עוד השאלה, אבל אף אחד לא אמר שיש אוטונומיה. אף אחד דיבר על זה.
הוא שאל, השואל כאן שאל, האם הייתה בחירה חופשית לארץ? התשובה היא שכן. עכשיו הוא הוסיף, אבל זו לא בחירה חופשית לגמרי שכן כפופה לשליטת השם. בסדר, כל אחד המרחב של הבחירה שלו משתנה. האם יש אישיות לכל דומם? לא. האם אישיות זה אומר בהכרח שיש לדומים נפש? כן. אולי כל השיח עם המציאות לפני הבריאה היה רק עם הכוח הרוחני ולא עם המציאות עצמה. אני מבין, אבל אין הכרח בכלל בשלבים הראשונים לדבר על הפרש בין הכוח הרוחני לבין המציאות. עצם ההיפרדות הזאת זה כבר תולדה מאוחרת. טוב, נמשיך. אמנם, דעת גניבה ורבנן, כן? הרי מה אמר גניבה? שזה כמו חופה. יש חופה, איפה הקלה? חסרה הקלה. מה אומר, מה אומרים רבנן? זה כמו טבעת שאין לה חותם. מה חסר? חותם. מה ההבדל בין שתי הגישות האלה? כן, מישהו נגידי שאל לפני כן, מה ההבדל? זה אתה, כן. יעקב. וגם דבר, אמנם דעת גניבה ורבנן, יש לך להבין מאוד. כי לדעת שניהם, השבת עצמו הוא גמר מלאכה. ועל זה נאמר, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וזה, כי אף אם לא היה המלאכה ביום השבת, מכל מקום, השבת הוא השלמת העולם. וזה כי השבת, קראו חכמים בלשונם קלה. כמו שאמרו בבבא קמא, בואי קלה. מה זה בואי קלה? שאחד הרבנים, לקראת מכניסת השבת, היה אומר בואי קלה. וזה אחר כך נכנס לפיוט של רבי שלמה אלקבץ, לך דודי לקראת קלה, כשהקלה היא שמה השבת. ומה עניין קלה לשבת? אבל העולם הזה, על ידי שבת יש לעולם חיבור בו יתברך. כשאר ימים אינם מקודשים כמו השבת. ומפני שהוא זמן קדוש, יש לעולם חיבור על ידו בו יתברך. ולכך נקרא השבת קלה, שהיא עומדת להתחבר בבעלה. וזהו השלמת העולם בוודאי. ולכך מדמה דבר זה למלך, שעשה חופה וציירה וקיירה, והיה חסר קלה שתיכנס לחופה. להתחבר בבעלה, כך מה היה לעולם חסר? שבת. שהשבת הוא החיבור בו יתברך. מה זאת אומרת חיבור? חיבור זה רק בין שני עצמאים. כלומר, כאשר העולם קונה את עצמאותו, אז הוא יכול להיפגש עם מי שבראו. וזהו, מה?
השבת קדמה, פה זה כאילו יכול להביאו את השבת, השבת קדמה.
השבת, אתה אומר, קדמה. מי זה השבת בעצם? זה העולם. אבל העולם עכשיו במצב של קלה. שמתחבר
בו. השבת זה הרוח של העולם?
לא, לא, השבת זה העולם. זה העולם בלי החיבור לבורא. אבל זה בהשתוקקות של חיבור. וזהו ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, כי מלאכה שהוא העולם, קילה ביום השבת, שקנה החיבור הקדוש והדיבוק העליון, וזהו גמר מלאכת העולם. זה ההסבר של גניבה. עם חיבור לבורא. זאת אומרת, בהתחלה, כדי להתחבר. השבת זה כשהעולם מתחבר אל בוראו. זה נקרא שבת. עכשיו זה יום חול. עכשיו יום ראשון.
אנחנו אבל במציאות של היום השביעי.
לא, הוא לא אומר כאן יום השביעי, הוא אומר השבת. בסדר? מצוות תלמוד תורה היא שיח... איי, איי, איי. אפשר להעלות את השאלה, בבקשה? תודה. מצוות תלמוד תורה היא שכלית, והתפתחות הידע מאפשרת לחלוק ולתרץ דברים שבעבר לא ידעו. וכמו שמשה רבנו ראה את רבי עקיבא ולא הבין מילה מדבריו, אם כן, מדוע יש לא לחלוק על הראשונים ולומר שטעו כמו גזרת הקטניות? שאלה נפלאה. רבי יוסי ורשבי אינם חלוקים. הם, אתם הבנתם למה לא התייחסתי לשאלה, כן? רבי יוסי ורשבי אינם חלוקים, הם מנסחים אחרת את אותו הדבר. רשבי סובר בית מגע מבחוץ ולא מבפנים. ורבי יוסי הטוען מתן צורה, במילים אחרות טוען הגדרת השבת, כלומר גדר. וגדר היא נוגעת אך מבחוץ. בסדר, אפשר להגיד. ורבנן, אני ממשיך כאן במערל. למה לא עניתי לשאלה בדבר החלוקה, מחלוקת על הראשונים וכו'? למה לא עניתי? כי אנחנו לא עונים על שאלות, אפילו שמעניינות מאוד, שאינם הנושא של השיעור. וזה גם אם הן באות מתלמידים בכיתה. טוב. ורבנן, מי זה או מה זה גניבה? זה כמו שאומרים בימינו גנוב. דיברנו לפני כן, כשהיינו בעמודה הקודמת, בעמוד קוף קף בית, עמודה שמאלית, הבאנו את המדרש על גניבה ורבנן, והסברנו שגניבה הוא השם של אחד מהחכמים. היה חכם שקראו לו גניבה. אני לא יודע מאיפה בא השם הזה, אבל זה שם חמוד, לא? גנוב כזה. טוב. שלום כבוד הרב. והרי מצינו כי ייתכן גלגול נשמה אפילו בדומם. אם כן, אכן ייתכן לומר שבדומם יש חיות. תודה רבה ויום נעים. נכון, אבל אם תגיד שיש גלגול נשמה בדומם, אז מה החיות? זה חיות האדם שהתגלגלה אל הדומם, לא לדומם מצד עצמו. הלאה. ורבנן, אני ממשיך כאן במהר"ל. ורבנן, גם כן, הם אומרים כי השבת משלים העולם. ולפיכך שייך לומר, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, ומדמה השבת כמו החותם אל הטבעת, שכבר נגמר הטבעת, אבל עדיין חסר חותם, שהחותם עם שאינו מעניין הטבעת, שהרי אפשר שיהיה הטבעת בלא חותם, מכל מקום החותם הוא שייך לטבעת, ומה שראוי שיהיה לכל טבעת חותם עמו. כלומר, זה לא כמו גניבה. גניבה מבין שאין מקום לחופה בליקלה. לפי חכמים, אפשר לחותם בלי טבעת, אבל זה בסדר, הטבעת בלי חותם, אבל יותר טוב שיש לטבעת חותם. וכך, כאשר קלה גוף העולם בשישה ימים, חסר העולם שבת שהוא קניין מעלה עליונה אלוהית. שהשבת קונה בעולם מעלה אלוהית ביותר, וזה היה קונה בשבת. והחילוק שיש בין גניבה לרבנן הוא זה. כי לדעת גניבה, ראוי שיהיה השבת דומה לקלה. כי הקלה יש לה חיבור לבעלה, וכן השבת יש לה חיבור אל השם יתברך. ולדעת רבנן יש לדמות השבת לחותם שהיא השלמת הטבעת, וכן השבת הוא השלמת העולם. כלומר, לפי גניבה אנחנו מדברים מצד הבורא, ולפי רבנן מצד העולם. אמנם כאשר עוד תבין דברי חוכמה עמוקה, תדע להבין בין דעת גניבה ודעת רבנן. דע, כי השבת קראו חכמים בשם קלה וקראו אותה גם כן בשם מלכה. וכמו שאמרו זל בוי קלה, בוי שבת קלה מלכתה. וזה, כי השבת יש בה שתי בחינות. האחת, שהיום מבורך מצד עצמו. ולכך נקרא קלה, שהקלה יש לה ברכה. והבחינה השנית, שהשבת מקודש נבדל משאר הימים, ודבר זה מדרגה בפני עצמו, משהו מקודש נבדל משאר ימי החול. ולכך נקרא מלכתה. שהמלכתה היא נבדלת משאר בני אדם. שזהו עניין המלך שהוא נבדל משאר בני אדם. ואינו נכלל עמהם. וכנגד אלו שני הדברים, כלומר יש בשבת ממד אמננטי, ויש ממד טרנסנדנטי. האמתי כל זה כתוב מפורש בפסוקים, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. מה זה ברכה? כתוב ברכו במן, שמה היה הברכה במן? שהייתה כמות של, של כפולה של מן ביום השישי. קידשו במן, שמה? שלא ירד מן ביום השבת. מכאן אתה למד שקדושה וברכה הם מושגים הפוכים זה לזה. בברכה יש תוספת חומר, בקדושה יש סילוק. אז מה יש שבת? השבת היא ברכה או קדושה? שניהם. מצד היותה ברכה היא דומה לקלה, מצד היותה נבדלת היא נקראת מלכה. בסדר? וכנגד אלו שני הדברים אמר...
שזה מסתלק משהו? קדושה.
בקדושה יש סילוק. כן.
שיחסים איזה בית מדרש, כי תלווה איזה קדושה יש פה.
נכון. נכון. יש סילוק. יש סילוק של החול. יש סילוק של מה שהיה לפני שנכנסה לבית המדרש. כן.
אולי הקדושה זה מין וקום, מבקש להתמלא ו...
הקדושה זה מילוי אחר. זה מילוי בכוח עליון. כשאדם נפגש עם כוח עליון מכוחו הראשוני, אז הוא מתרוקן מכוחו הראשוני. משל למה הדבר דומה? לאדם שעושה פעילות פיזית, התאמנות. אחרי שזמן רב הוא לא עשה. אז מה קורה לו? כואב לו. כלומר, הוא נהיה חלש יותר ממה שהוא היה מקודם. בגלל שהוא נפגש עם כוח חיים יותר גבוה ממה שבמדרגתו העכשווית.
ברכה זה... השומן הוחלף בשרירים.
אה?
השומן הוחלף בשרירים.
עוד לא, זה בדיוק העניין. כן.
אז ברכה זה יותר קשור לחומר שקדושה זה לסילוק החומר?
נכון. כן, טוב. אחר כך יש קודש שבחול, מאחדים וכו'. וכנגד אלו שני הדברים, אמר הכתוב, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. קרא אותו שהוא מבורך ושהוא מקודש. וכנגד אלו שתי שמות, זכר כל אחד ואחד מן החכמים האלו דבר אחד. גניבה אמר, אומר משל למלך שעשה חופה, מה היה עולם חסר? שבת, קרא שבת קלה לטעם אשר אמרנו, כי היום מבורך בעצמו. ודבר זה הוא שלמות העולם, והרי הקלה טעונה ברכה. ואיך לא יאמר, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, כי היום הזה שהוא מוכן שיקנה העולם המעלה העליונה, שהיום הוא מבורך, ומעלה זאת קנה העולם ביום השבת. ולכך מדמה גניבה הדבר זה למלך שעשה חופה וצעירה וקירה, מה היה העולם חסר וכו', כי עיקר החופה הוא הברכה. כמו שאמרו, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. ורבנן אמרו, משל למלך, וזה כנגד המדרגה השנית שהשבת נבדל משאר הימים במה שהיום הזה הוא קדוש. וכנגד הקדושה שיש ביום הזה נקרא השבת מלכתה. כי המלך נמשך בשמן הקודש. ולכך מדמה השבת לטבעת שיש בו חותם. כן, שמן זה דבר שצף. ולכך מדמה השבת לטבעת שיש בו חותם, שהחותם, אם שהחותם הוא עם הטבעת, הוא נבדל מן הטבעת. כך השבת נבדל משאר ימים והוא קדוש. וידוע כי הדבר שהוא נבדל הוא צורה בלבד, ולפיכך נמשלו ימי החול אל הטבעת שהוא גוף. כך ימי החול שהם ימי המעשה הם גשמיים, והשבת אל החותם שיש בו צורה, והצורה נבדלת מן החומר. וכך על ידי השבת יש בעולם קדושה נבדלת, לכך ביום השבת נגמר העולם כאשר קנה הצורה. הדברים האלו הם ברורים ועיקרים ואין לבאר יותר. מה אין לבאר יותר? סימן שיש משהו שצריך לבאר יותר. זה הטבעת. כן? מדוע הוא מדמה את ששת ימי המעשה לטבעת דווקא? היה אפשר לדמות את ששת ימי המעשה לחפצים אחרים. יש הרבה חפצים שצריכים השלמה וכו'. מה מיוחד בטבעת? שהיא עגולה. כן? שהיא עגולה. והמעגל זה דבר שאין בו התחלה ולא סוף, כלומר מחוסר מגמה. אז העולם מחוסר מגמה בלי השבת. השבת נותנת את התו, את הכיוון. מה?
מה זה חותם?
חותם זה, זה משהו שחותמים בו. פעם, אתה יודע, פעם היה... אנשים הרי יש להם חתימה. הרי זה קצת קשה, זה מה, לעבוד כל כך קשה לכתוב את האותיות של השם שלי. אז מה שהם מעדיפים זה לקחת חותמת וטק. להקות בזה על הנייר, וזה משאיר צורה.
אז מה זה חותם של טבעת במשהו שאנשים היו חותמים איתו?
כן, בדיוק. היום זה פחות מקובל, אבל פעם זה היה דבר מאוד מאוד מקובל. מלכים, אנשים חשובים, היו חותמים בטבעתם, ונחתום בטבעת המלך. כן? זה משהו מיוחד. או היו עושים את זה על שעבה לפעמים. על שעבה. כן, יש שעבה, מתיחים אותה קצת, עם החותם, זה מתייבש, ואי אפשר לפתוח... זה עדיין מקובל אצל עורכי דין במסמכים מיוחדים. מה? אצל נוטריונים, כן? גם ביין זה מקובל. נו, אז טוב, יש עדיין דבר כזה, חותמות. טוב, עד כאן להיום. שלום.